אז אנחנו נמצאים איתכם עכשיו כבר בשידור לכל העולם דרך הרשת שלנו. נקווה שרואים אותנו ושומעים בכל המקומות. השיעור שלנו הוא מהסנט לואיס שבארצות הברית. אנחנו נמצאים כאן כאורחים בקבוצת סנט לואיס לקראת הקונגרס שמתחיל מחרתיים ביום שישי. אנחנו מקווים שהקונגרס הזה הוא יהיה קונגרס מאוד חשוב ובעל השפעה גדול לכל ארצות הברית וממנה לכל העולם, מפני שזמן הוא מאוד מיוחד, מאוד רגיש, והכוח הגדול הזה שמתאסף עכשיו במקום כזה, דווקא במרכז אמריקה, שאמריקה נמצאת במרכז של כל העולם, בהשפעתה, ואנחנו בתוך הנקודה הזאת, זה מסמל את העבודה שלנו. וכוח הזה שמתאסף כאן, התלמידים החדשים, הוותיקים, אלו שמגיעים ממש פעם ראשונה אחרי איזה שמועה בלבד במשך חודש או חודשיים שנמצאים סך הכל בקשר איתנו, אז כל זה הוא מהווה באמת אוכלוסייה גם לגובה מהתלמיד החדש עד תלמיד הוותיק, וגם כן לרוחבה מכל המקומות וכל הסוגים. כל זה מסמל את העולם, ואנחנו יודעים שעד כמה שאדם משתדל לבנות מודל קטן לעולם המתוקן, כמו ש מלמדים אותנו המורים הגדולים שלנו לבנות קבוצה, שיתקיימו שם מערכות היחס הנכון בין אחד לחברו, כך אם אנחנו נשתדל לעשות את זה כאן, כמו שדיברתי, במרכז אמריקה, במרכז העולם, הקבוצה שהיא נאספה מכל הסוגים של האנושות, ודאי שכל זה יכול להביא כוח גדול מאוד לעולם, כי אנחנו יודעים שהעולם בנוי בפירמידה, והמודל הזה של פסגת הפירמידה שאנחנו כאן מהווים, זה בהחלט מותאם להשפעתנו לעולם שאנחנו רוצים ומסוגלים אליה להגיע. ההשפעה היא חייבת להיות השפעה גדולה, השפעה חיובית. זה נשמע ונראה. כתוב בספר הזוהר שיש בו מקום, שיש בו מניין לומדי חוכמת הקבלה, נקרא עיר. ואפילו שיהיה ניו יורק עם 15 מיליון איש, אבל אם אין שם מניין 10 אנשים, שזה נקרא מבנה שלם, שלומד קבלה, לא נקרא עיר. זאת אומרת, אין בו אותו כוח שזה נקרא עיר. לכן אנחנו כאן בהחלט שמתאספים יחד בכמות כל כך גדולה, מאות תלמידים מכל רחבי אמריקה וגם כן העולם, שמעתי שבאים מפיליפינים ומפיליפין וממאות מיפן ועוד מקומות רחוקים לכאן, אז ודאי שיש עוצמה גדולה לקבוצה הזאת, וכמה שאנחנו נרכז את עצמנו מעל כל ההפרעות ומעל כל העייפות אולי, וימים האלו אנחנו נקדיש לאיחוד בינינו וללימוד גם היסודות של הנשמה, וגם על יסודות העולם, וגם על תיקון הנשמה, וגם על תיקון העולם, אז ודאי שאנחנו נשפיע על המדינה הזאת ודרכיה לכל העולם כוח חיובי גדול מאוד. ואנחנו לומדים שיש שתי דרכים להתפתחות שלנו עד גמר התיקון: המקווה מראש, המצב שכבר נמצא וקיים ואנחנו נמצאים בו, רק לא יכולים לגלות אותו מחוסר החושים שלנו לזה. אבל יש שני דרכים להתפתחות: דרך איסורים ודרך האור, הכוח ההשפעה העליון. ולכן נקווה שעל ידי המאמצים שלנו אנחנו נוכל להכריע את עצמנו ואת כל העולם להתפתחות לקו זכות. וכך נממש את האיכות שלנו, החובתנו כנציגי הבורא בעולם הזה. זה באמת המשימה הגדולה ומאוד חשובה. שבעצם כל ההתפתחות הקודמת של האנושות הייתה למצב הזה. כל הקבלה הייתה נסתרת עד שהגענו לאיחוד הפיזית שבעולם הזה בינינו, שתלויים זה בזה, במישור העולם הזה. לא הייתה צריכה להיות חוכמת הקבלה אם אין צורך לתקן את הקרע בין בני אדם, בין הנשמות, בדרגה הנמוכה ביותר. עכשיו סוף סוף זה הגיע למצב שכולנו קשורים זה לזה, כולנו תלויים זה בזה, כולנו מתחילים להבין עד כמה שאנחנו לא יכולים מזה לברוח. יכולים עוד לעשות ודאי שבעיות ומלחמות וכל מיני דברים כאילו שנראים לנו שיכולים לעזור למישהו, אבל בעצם אין היום גם כן ברור שאין כאן מנוס אלא חייבים להסדיר את היחסים שבעולם, שהגלובליזציה הזאת היא באה כמכה גדולה, וצריכים להסביר לכולם שזה בעצם התרופה הגדולה לכולנו. ולכן סביב זה אנחנו צריכים עכשיו להתרכז בכל המשימה שלנו, בעבודה שלנו, בכוונות שלנו, וזה בעצם העיקר. כן? Yes.
אם נתמקד בלהעביר כיוון נכון, אם נוכל להראות בצורה ברורה אחדות שאנשים ירגישו, אז האם אז האם גופים שעוסקים במחקר התפתחו לכיוון הזה לבד, או שאנחנו נצטרך לעסוק בזה ולחקור בזה בעצמנו?
אני חושב ש... זאת אומרת, אני רוצה לחזור קודם כל לשאלה. האם בעבודה שלנו, בתוכנו, בינינו, עדיין שאף אחד לא מכיר ולא שומע ברחבי העולם, יצא תוצאה כזאת, שאו שאנשים בכל זאת התחילו לשים לב וללמוד אותנו ולחקור אותנו, מהי התופעה הזאת שנקראת קבוצת המקובלים, שמדברת על עתיד העולם ועל היום, איך להביא את העולם לעתיד בדרך הטובה, או שהם בעצמם, בלי לזהות אותנו, התחילו פתאום לגלות את השכל וחוכמה, ובעצמם התחילו לארגן כל מיני כאלו ועידות ואספות והחלטות בינלאומיות כדי לעשות סדר הנכון בעולם. יכול להיות גם כך וגם כך. זאת אומרת, יכול להיות שיזהו אותנו ונעבוד יחד איתם, ויכול להיות שהם בעצמם יתפתחו ויקבלו שכל מתוך זה שאנחנו פועלים. כי צריכים להבין שהמחשבות הן שוטטות בעולם ושולטות בעולם. כוח המחשבה הוא כוח הכי חזק. היו הרבה מקרים אצלי בלימוד עם הרבש, שאני לפי האופי שלי, כי שעברתי בית ספר, סטודנט, הייתי באוניברסיטה, ואחר כך במחקר והכל, הכל אהבתי לרשום. והייתי ממלא מחברות, וגם כן הייתי רושם על הטייפ, והיו הרבה פעמים שהוא אמר, אני רוצה שמה שעכשיו אני אגיד, לא יהיה רשום באף מקום בשום צורה. שזה יצא לאוויר העולם. האמרה הזאת חייבת להיות פשוט יוצא וזהו ונשאר ככה. אז שאלתי אותו, נגיד אני לא שומע, נגיד אני לא מבין, נגיד אתה יושב לבד בחדר. הוא אומר, כן, אם אני יושב לבד, ויש הבדל אם אני חושב על זה ואם אני מוצא את זה בפה. אפילו ככה יש הבדל. זה בכל זאת הכוח יוצא לפועל באיזו צורה. אני לא רוצה להסביר דברים האלה מעצמי, מה אני חושב על זה. אני פשוט אומר על מה שקרה. שמתוך זה אפשר לקחת רק תוצאה הזאת, שהאדם שמוציא דברים, בפרט שזו קבוצה גדולה, שאנחנו חושבים על זה יחד ועובדים על זה ומיום ליום מתקדמים, העולם משפיע עלינו במחשבות שלו, בכל הדאגות שלו, בעלו ידוע מה שקורה בו, והקבוצה גם כן כל הזמן נקשרת עם העולם ואליי, ואני מרגיש שיש לי על מה לדבר. מאיפה יש לי מה שאני אומר? זה לא, אין כאן שכל, אלא פשוט מתוך היסודות שיש לי, מתוך מה שאני מרגיש, ועוד קשר לעולם, מזה נולדים כאילו אלו ההסברים החדשים. לכן מה שאנחנו נלמד, מה שאנחנו נדבר בינינו, מה שנגלה אפילו בינינו ככה באוויר, אני יודע כבר ובטוח ומבין איך שזה פועל בעולם. יכול להיות שאפילו בלי כל כך קשר אלינו, יהיו להם מחשבות נכונות ו... ורצון ודחף לשנות דברים לכיוון הטוב, הנכון. לאו דווקא שפתאום התחילו לחפש אותנו ויגלו, יזהו וימשיכו אותנו אליהם שם להשתתף בכל הבלגן שלהם. אני לא חושב שזה דרך הטובה. אמנם שמי אני שאני עכשיו יגיד לא או כן, וודאי שאתם מבינים אותי שאני מוכן לכל דבר, אבל אני חושב שדרך שאנחנו פועלים בינינו, ואם אנחנו יכולים בצורה כזאת להשפיע על כל העולם ושהם יבצעו ואנחנו לחוד בלעדיהם נהיה, לי נראה בינתיים שזה דרך הכי טובה. בשביל מה אנחנו צריכים להעביר זמננו באום וביונסקו ובאצל בית לבן ובית צהוב ובית שחור? בשביל מה? אלה שיעשו מה שצריכים לפי השכל הנכון אם יהיה להם, וזהו. ואנחנו בינינו נהיה כאלו שמאבדים את השיטה ונותנים אותה ככה בצורת מחשבה לעולם. אבל יכול להיות כך, יכול להיות כך, יכול להיות. לי נראה הצד הזה, הסגנון הזה יותר יותר מעשי, שהם יקבלו את את השכל והתחילו להבין. ואנחנו רואים מיום ליום איך שבאמת זה קורה, ומדברים בצורה כבר יותר הגיונית, יותר מערכתית. אז כמה שאנחנו נרצה להתקדם ולקדם אותם, ככה זה יהיה. נו, אנחנו, כן, יגאל.
It seems the crisis is coming very fast, and it's going to affect a lot of people. We're talking millions of people, and it's going to happen soon. How are we going to be prepared to respond to all of them in these numbers? Is it just going to be enough for us to sit and think about it, or do we actually have to still prepare to provide them with something on this large of a scale? How are we going to meet this demand? Do we have to
כן, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו בצורה הטובה ביותר, להביא את עצמנו לקראת כל העולם, למיליארדים של אנשים שישמעו על מה שקורה, כי הדבר הזה הוא בעצם נוגע לכולם. תראה, ההפצה שלנו דרך אינטרנט ועוד בכל מיני צורות אחרות, העיקר זה האינטרנט. יכול להיות שנדבר פעם על הערוץ באמריקה, ערוץ הטלוויזיה, אמנם שאני לא יודע מה זה בדיוק. בארץ אנחנו עושים את זה, בישראל יצאנו אנחנו בעוד כשבועיים, כן? בערך
פחות,
אפילו פחות, ב-24 לחודש אנחנו פותחים ערוץ שלנו, ערוץ הקבלה, שיראו אותו כולם. ואנחנו בזה בעצם חושבים שנשלוט בכל המסה הזאת שבישראל. החומר שאנחנו מכינים הוא חומר בינלאומי, רובו, ללא ספציפיקה ישראלית. ואנחנו נשמח ודאי לעשות עוד ועוד תוכניות, ובעזרת טוני, קליפים שלו, שהוא עושה, אני, אתם יודעים, אני מיד שם אותם בבלוג שלי אפילו. זה ממש דברים מדהימים. אז אנחנו, זה מה שאנחנו מסוגלים לעשות. אצלנו טלוויזיה בישראל, בכל העולם חוץ מטלוויזיה זה ספרים, עיתונים ואינטרנט. אם אפשר יהיה להופיע באיזשהו מקום, אנחנו לא נפספס את ההזדמנויות האלו. אני מוכן לנסוע בכל מקום ולדבר עם כל אחד, מי שהוא בעל השפעה, שדרכו אפשר במשהו לעשות. איך להגיע למיליארדים האלו, זה לא כל כך דאגה שלי, אחרי שעשיתי הכל מה שאני מסוגל. אם יש לי כך וכך אנשים, וכך וכך כסף, וכך וכך כוח וזמן, אז מה שאני מסוגל, מקסימום בכמה שאפשר, אני עושה. אני לא חושב שאנחנו, עד היום לא נראה לי שאנחנו מפספסים בגדול מהזדמנויות שהיו לפנינו. אני לא יכול להגיד. אנחנו הגענו לכאן בבוק טורס ובכל מיני, כל מיני כאלו, אתם יודעים, היינו, לאן שאנחנו נוסעים, לכל מיני הקונגרסים האלה, משתדלים להפיץ בכל מקום, בכל ממש נישה, באינטרנט, בעזרת התלמידים שלנו, לפזר את החומר. אנחנו ודאי שעכשיו אנחנו נמצאים כאן, בעצם, ובשלחת שלנו, בחלק המחלקה האנגלית שלנו, שאנחנו רוצים עכשיו לקבוע אתכם יחד בקבוצת העבודה מיוחדת לעתיד, לעתיד זאת אומרת לעכשיו, מעכשיו והלאה, של מפני המשבר הזה, שאנחנו דווקא בעקבתו נוכל להגיע למימדים ולעוצמת ההפצה הרבה יותר ממה שהיה קודם. אבל אני לא רואה שיש לנו הזדמנויות עוד יותר חוץ מזה. לכן, אם תמצא משהו, בבקשה. אני חושב שגם מחר יהיה לכם כאן ישיבה, כן? ואתם תשבו, אבי הוא אחראי מצדנו על המנהל כל המערכת, המערכה הזאת. אז כל הכוחות, כל המחלקה שלנו, ואם צריך הזאת, אין לנו יותר חשוב היום מהפצה באנגלית. כי בארץ אנחנו מכסים אותה במה שאפשר, בישראל. אבל בכל העולם אין לנו עוד מיקוד, מיקום, לא יודע, נקודה שאנחנו רוצים להצליח. אלה ממש בארצות הברית. אם כאן אנחנו נצליח, מכאן זה יתפשט לכל העולם. ולכן עכשיו אנחנו צריכים לשים לב, ממש תשומת לב, כל העוצמה כאן דווקא. כמה שיש לנו כוח אדם, משאבים, הכל שילך להפצה באנגלית ובארצות הברית. לכן כל מה שאתם תדברו, אז נקבל את זה ונוכל איכשהו להתקדם. טוב, עכשיו אנחנו אולי נתחיל את השיעור שלנו. כן? עוד שאלה. בסדר, בבקשה. לא? פשוט הם אומרים לנו מהשידור שאנחנו צריכים עוד קצת לחכות. Yes.
As we begin to speak to the masses of people, does the message need to become more general, less about the wisdom of Kabbalah, and do we need to speak more towards what concerns them, their life, their family, their general concerns.
אנחנו ודאי שלא צריכים לדבר על חוכמת הקבלה בכלל. אלה אם כן במקרה המיוחד שדורשים מאיתנו מקורות. מאיפה יש לנו הידיעה הזאת? אבל אם אפשר לא להגיד, אז לא להגיד. כי בסך הכל אנחנו צריכים לספר לעולם מה זה נקרא להיות גלובלי. זה שהם רואים עכשיו שכולם תלויים זה בזה, בזה כבר אין ספק. מי שלא יודע היום הוא ידע מחר. וידע לא מאיתנו אפילו. בשביל מה לנו להגיד שהעולם הוא עגול? בשביל מה לנו להגיד שכולם תלויים זה בזה? שכמו במשפחה אתה לא יכול לברוח, יש לך חס ושלום בן לא טוב או בת לא כל כך טובה ומישהו חולה חס ושלום או עוד משהו קורה, זה צרה שלך, אתה לא יכול לעשות מזה כלום, אתה חייב להתמודד ובכמה שאפשר לתקן. אותו דבר כאן, העולם לאט לאט מתחיל להבין שאי אפשר לחתוך ממנו חלק ולא לשים לב, ולא אלה, כמו במשפחה. אבל להסביר בכל זאת עד כמה שהקשר הוא אדוק, שהוא בתוך הנשמות, לזה עדיין העולם לא מבין. חושבים שעל ידי כל מיני פעולות, מניפולציות, אנחנו יכולים לדלג על ההכרחיות הזאת שאנחנו קשורים זה לזה, שאני יכול לא כל כך להיות קשור ולעשות כל מיני דברים שהם לא חייבים להיות, שכל הזמן לחשוב על כולם, שכל השלום העולם זה תלוי בי ומצב שלי תלוי בשלום העולם. אתה מפריע, תזוז, אנשים יושבים אחריך עוד יותר. אז כל הלימוד הזה על האיחוד, מה זה נקרא להיות אחד, מה זה נקרא להשפיע, מה זה נקרא לקבל מכולם, מה זה נקרא להיות בהרמוניה זה עם זה, במה בדיוק השבירה שהייתה בינינו, האגו שלנו, במה בדיוק הוא מתבטא, שאנחנו צריכים לתקן אותו. הדברים האלה הם צריכים עוד הרבה בירור בינינו ואחר כך עיבוד כדי להביא את זה לעולם בצורה פשוטה, אבל שכולם יבינו מה, 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 מה באמת קורה. למה העולם עכשיו מתנהג אחרת? ומיום ליום אנחנו באמת שומעים את זה מכל מיני אנשים הגדולים בכלכלה או בפוליטיקה. פתאום בראון מדבר על האיחוד, כן? זה פרזידנט אוף, זה קוראים לו, ראש ממשלת בריטניה. וכאן באמריקה כל הכלכלנים הגדולים, אז ההסבר הזה צריך לעבור. אנחנו צריכים למצוא מילים נכונות לכל אחד להגיע ולהסביר מה עכשיו הטבע של העולם. זה ממש כמו שאנחנו נכנסנו לאיזשהו עולם חדש, הם כך אומרים, אבל עדיין הם לא כל כך מבינים את זה לעמקות. הם מבינים שיחס השתנה, מערכת השתנתה, משהו, יש איזו תוכנה חדשה. יש איזשהו עוד כוחות בעולם שפתאום פועלים, פתאום מופיעים. אבל מה בדיוק עוד לא יודעים. ואנחנו גם כן, בעצמנו לא מבינים מה זה נקרא גלובלי, מה זה נקרא אחד. זה מערכת אדם הראשון, זה מערכת הנשמות, הקשורות יחד כי אחד שזה, אחד אני לא יודע מה זה, אחד זה האלוקות. אחד זה, זה משהו שזה, אצלנו לא קיים, המושג הזה אפילו לא קיים. כי בעולם שלנו אין, אין דבר כזה, זה רק בגובה הרוחני, בעולם אין סוף. שם, שם אחד, הכל אחד. ולכן בגילוי הזה, בהתקרבות לזה, אנחנו לאט לאט נרגיש את עצמנו שאנחנו מתחילים לעלות, שאנחנו מתחילים להרגיש את האיכות, וגילוי האיכות זה גילוי הבורא. אנחנו בזה נרגיש את החיים הנצחיים האלו, הבלתי גבולים, מוגבלים. כן. נו, אפשר להתחיל?
כן, יש לנו גם שאלות מהאינטרנט, או שקודם אני מתחיל לקרוא?
נו, בוא, שאלות.
שואלים אותנו, שואל אותנו נוח משיקגו. הוא אומר שבמהלך השבועות האחרונים הרב אמר כמה פעמים שכאילו מישהו הדליק את הסוויץ' במשמעות של מימוש של המערכת הגלובלית, זאת אומרת שהעולם הפך להיות הרבה יותר גלובלי. האם יש אפשרות, האם זה אומר שקבוצה או אדם באופן פרטי יכול לעשות שינוי משמעותי? זאת אומרת, האם קבוצה של אנשים יכולה לעשות שינוי משמעותי?
נו, סוויץ' לא אנחנו הדלקנו, שפתאום העולם השתנה, זה לא אנחנו. אלה מקובלים דיברו על זה כבר לפני 2000 שנה לפחות, ועוד לפני זה. זאת אומרת, האנושות התפתחה מלפני אלפי שנים, בדרגות שבאדם, באגו שלו, מדומם, צומח, חי, מדבר. ו... עד שלא הגענו למצב הזה האחרון שאנחנו נמצאים עכשיו בדרגת ההתפתחות האגו הגדול, אז אנחנו עוד לא הרגשנו את עצמנו בצורה כזאת שקשורים זה לזה, אלא פתאום כשזה התגלה, זה כמו נתתי באנגליה דוגמה על הקלאץ', כן? שכמו שבאוטו, שאנחנו לוחצים על הקלאץ', אז אנחנו מפרידים גלגלים בקופסת, בגיר, כן? וכשאנחנו עוזבים את הקלאץ', אז הגלגלים האלה, גלגלי שיניים, שוב מתחברים ביניהם, ואז מנוע קשור לגלגלים. נו, היום זה אין דבר כזה, היום הכל זה אוטומטי, אבל פעם זה ככה היינו עובדים עם, עם, עם הקלאץ' ועם הגיר. אז זה לא שאנחנו עשינו את זה, אלא האגו שלנו בכל ה, בכל העולם, במיליארדים של האנשים, הוא הגיע למצב כזה של התפתחות, שאנחנו עלינו לרמה כזאת, מדומם, לצומח, לחי, למדבר, ומתוך המדבר עוד שלבים האלו. והגענו למצב, כמו שבעל הסולם אמר, שמסוף מאה עשרים, מ-1995 והלאה, ממש חוכמת הקבלה תתחיל להתגלות בגלל הנחיצות שבה. בגלל שירצו אותה, שהיא תהיה מבוקשת בכל העולם, שאנשים יגלו הקשר ביניהם ולא ידעו מה לעשות עם זה. הקבוצה לא יכולה כאן לעשות שום דבר, והיא לא אשמה ולא זכה לזה שהעולם משתנה. אנחנו צריכים להבין שכמו שהוא מסביר לנו בעל הסולם במאמר בחירה חופשית, אין לנו אפשרות לעקוב את ההתפתחות. אנחנו רק יכולים לעשות אותו בצורה נעימה, טובה, ידידותית אלינו, לעשות צעדים שלו יותר מהירים. במקום 6,000 שנה כמה שנשאר לנו להגיע, כן? אנחנו נמצאים עכשיו בהתפתחות לאין סוף. מהמצב שלנו. כן? המצבים האלו אנחנו לומדים שהם בדיוק כמו המצבים שירדו הנשמות לעולם שלנו. כן? וכל השלבים האלו הם שלבים שכבר שהם נמצאים בתוך הרשימות שלנו. מההשתלשלות מלמעלה למטה יש לנו כאן רשימות. כן? ואנחנו צריכים לממש כל פעם רשימו. כל פעם רשימו, ולעלות כך למעלה. אנחנו לא מסוגלים כאן לשנות את הדרך. אנחנו עד שהגענו להיום, התפתחנו על ידי הטבע. התפתחות על ידי הטבע. מה זאת אומרת? ביתו עם תתותף ביתו, זאת אומרת לפי הזמנים. ומהיום והלאה שאנחנו הגענו לגלובל הזה, העולם גלובלי שהתגלה, אנחנו נמצאים רק מעכשיו והלאה במצב שאנחנו כמו כולנו כמערכת אחת. ואז אנחנו עכשיו רק מגלים את מגלים את נקודת המשבר, מקום השבירה. מגלים מקום השבירה. זאת אומרת, הרע. לפני זה לא גילינו את הרע. ידענו שאדם הוא רע, שהוא רוצה להרוג את השני, לנצל את השני. זה נכון, אבל זה לא... זה לא נקודת המשבר. נקודת המשבר זה קשר בינינו, והוא לא היה מגולה. עכשיו זה מתגלה. הבנקאים אומרים, הבעיה היא חוסר קשר, הבעיה היא חוסר אמון, העולם גלובלי, כל אחד משפיע על כולם, ואף אחד לא רוצה להשפיע לכולם טוב. מתחיל לגלות הרע הזה שאנחנו היינו פעם נשמה אחת, וכולנו היינו קשורים זה לזה וזה לזה ולזה, כמו בגלגל שיניים, ועכשיו אנחנו לא כאלו. עכשיו כל אחד לחוד. אתה כאן ואני כאן, אתה כאן ואני כאן, וכל אחד הוא לא רוצה להיות קשור עם השני. כל העולם הוא מינוס אחד גדול, אם אנחנו מדברים על קשר בינינו, במקום פלוס שהיה כאן. אז זה פעם ראשונה התגלה את הרע. עוד לא התגלה, אבל הוא צריך להתגלות, שהוא בחוסר קומוניקציה, חוסר קשר בינינו. אנשים לא חשבו שחסר להם קשר ביניהם. הכל בסדר, כן? אז עכשיו זה רק מתחיל להתגלות. ולכן, מעכשיו והלאה, יש לנו בחירה חופשית לתקן את המקום הזה. הקרע הזה בינינו שעכשיו מתגלה, שקודם לא היינו מודאגים לזה. היום אנחנו מתחילים להיות מודאגים, וגם כן מי? עדיין לא אנשים הפשוטים, רק האלו שמרגישים איפה הבעיה, שחוסר קשר זה כבר מתחיל לקלקל את הכל, כל החיים שלנו, האקונומיקה, הכלכלה זה החיים. לכן חומת הקבלה מתגלה, ולכן מהיום והלאה יש לנו בחירה חופשית לתקן המקום השבירה שמתגלה. לפני זה לא היה מגולה. אז באמת, מישהו לחץ על הכפתור או על הקלאץ' והפעיל את ה חיסרון הזה החדש בעולם. חיסרון וקשר בינינו. וקודם זה לא היה. בהחלט המצב הוא נורא. המצב הוא נורא. החיסרון הזה שעכשיו מגולה זה משהו שאי אפשר על זה לעבור. כולם חושבים איך אנחנו נצא מהמשבר, איך אנחנו נגלה את המצבים שהם יכולים לעזור לנו לצאת מהבלגן הזה עם הבנקים, עם כל מיני דברים. אבל אף אחד עדיין לא מבין שהקשר הזה, הסיבה הזאת היא בקשר בין בני אדם. ובאמת שבזה תלויים כולנו. כן. אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, אתה אומר כך שמהאנשים הפיננסיסטים, מהכלכלנים שאתה קשור איתם, אתה שומע יותר ויותר, וגם כן במה שאמר בראון, ראש ממשלת בריטניה, שהעולם הוא עגול וחייבים להתחשב כולנו יחד וקשורים כולנו יחד, ויש לנו בעיה ממש בקשר בינינו, שזו כנראה סיבה של כל המשבר. זה נכון, וכאילו על זה אף אחד היום לא יכול להגיד שלא. עד כמה, השאלה היא כך, עד כמה אנחנו מבינים את זה, עד כמה אנחנו מסכימים עם זה, ועד כמה שאנחנו מוכנים לקבל את ה הקשר הזה בינינו כחוק הטבע, שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים לקיים אותו כמו כל החוקים האחרים. אם אני יודע שאני שותה עכשיו מים ויש כאן רעל, אז אני יודע על בטוח שיהיה לי מזה רע. האם בצורה כזאת אני יכול לדעת לדאוג שאם אני אבצע פעולה לא יפה כלפיך, אני אגרום לעצמי אותה מידת רע כמו שעם הרעל הזה? איך אנחנו נרגיש את הדברים האלו שהם יהיו ממש בעצמות? איך אנחנו נוכל להביא את זה למודעות של כולם, שהאדם בכל מקום הוא כל כך התחשב עם כל העולם, שזה כמו שאתה דואג למשפחה. זהו, כמו שאתה דואג למשפחה, או, עוד יותר מזה. כי משפחה זה משפחה, היא בבית, ואני מביא להם פרנסה, ובזה אולי הכל שם מסתדר. וכאן אתה חייב להיות לא כמו עם משפחה, כי אתה קשור בכל רגע ורגע עם כל מיני אנשים. אז אתה צריך לעשות כל רגע ורגע חשבונות כאלו. איפה כוחות הנפש לזה? איפה הנכונות לזה? איפה העצבים לזה בכלל? מי מוכן לדברים האלה? זה בעיה מאוד גדולה. אבל אנחנו צריכים להבין, כמו שהוא מסביר לנו בתור מאמר בחירה חופשית, שיש כוח הכללי במסה הזאת, כוח הכלל, שאם כולנו מתחילים רק לדבר על זה, רק לדבר, לא לרצות, לא שום דבר, יש פה תמיד שתי דרגות, רצוי ומצוי. אנחנו נמצאים ברמה שאנחנו לא רוצים, ורוצים להגיע למצב שאנחנו כן רוצים. ואפילו לא רוצים לזה להגיע, זה נקרא רצון ללא רצון. זה עניין של לא לשמה ולשמה. איך אנחנו מגיעים? אנחנו לומקים קבוצה, אנחנו לוקחים ספרים, ואז מזמינים מאור שפועל עלינו, האור המזמין אז מחזיר למוטב. כן? יש כאן מאיתנו מן, וכאן מגיע אור מקיף. כך זה קורה, נכון? לומדים. אצלנו זה כך קורה. כך זה גם כן יקרה בעולם. העולם לא צריך ללמוד ממש ספרים, אבל הוא צריך להיות מודאג לזה שאם לא יהיה קשור עם אחרים, יהיה לו רע. וכבר מדברים על זה שמכאן רע. ואם אנחנו נוכל קצת לפרסם בעולם הנכונות לזה, שיטת התיקון קטנה, בלי להגיד על קבלה אפילו, השמועה הכללית דרך כל כלי תקשורת, אם היא תתחיל לשטוף שכל לאדם, אז מסה הזאת שכולם מדברים על הדברים האלה שהם החשובים, האנשים ירגישו שזה חשוב. ואז מחשבות של הכלל הגדול ישפיעו עליך שאתה לא תוכל להיפרד מהמחשבה שאתה צריך לדאוג לעולם. כי אתה בזה נמצא בשליטת הכלל, בשליטת הסביבה, שליטה מלאה. לכן אנחנו צריכים בסך הכל לארגן דרך הגדולים האלה, כמו בראון, כמו עוד שם אנשים אחרים, לא חשוב דרך מי, אנשים שיש להם כוח להפעיל את כלי תקשורת. השפעה על העולם, על הדברים שהם הנחוצים כאן, היינו על הקשר, שידברו על זה, לא יותר. מתוך שידברו, כולם ירצו. זה מתוך המערכת שבורה ומערכת המתוקנת, מתוך שתי מערכות האלה, יש לנו השפעה אחת על השני. אם אנחנו נמצאים כאן במערכת השבורה, ורוצים להיות כביכול, כאילו רוצים, רק מדברים על זה, לא חשוב, אבל כאילו רוצים להיות במערכת המתוקנת, כן? רוצים להיות במערכת המתוקנת, כבר משם, ממערכת המתוקנת, מגיע אלינו הכוח שמתקן אותנו, ומביא אותנו מלא לשמה לשמה. אנחנו לא צריכים כל כך להסביר כל הדברים האלה לקהל הרחב. זה הם לא מבינים. אבל מבינים שיש השפעה מכלל הגדול על כל אדם ואדם. זה שבדרך יש עוד המצב הזה מתוקן, אור מקיף, בורא, זה לא צריך. זה יעבוד בלי שאדם יודע. הבעל הסולם אמר פשוט, אם אתם זוכרים, וקראנו את זה אצל רבש, ששאל, שדיברו על הקיבוצים שהתחילו לעשות אותם בנגב, במדבר. אז שאל רבש את האבא שלו, בעל הסולם, איך אנשים יכולים ללכת לעשות קיבוץ במקום שיש רק חול ואין מים, שמש 50 מעלות, אין כלום? בעל הסולם אומר, אנשים יחיו שם, הם ירצו שיהיה גשם, ויבוא גשם, הם יתפללו שיהיה גשם. אז רבש שואל אותו, מי יתפלל? הם קיבוצניקים, הם לא מאמינים לא בבורא ולא בכלום, הם מזלזלים בו, יורקים עליו. הם בכלל חילונים לגמרי. איך הם התפללו? אז מה אמר בעל הסולם? האדם שמרגיש בתוך הלב חיסרון, זה נקרא תפילה. אם אנשים ישמעו דרך כלי תקשורת, דרך כל מיני מקומות, דרך בראונים האלו ואחרים, שהעתיד הטוב שלנו, אז אם העולם ידע שכל הטוב שלו תלוי בזה שהם יהיו יחד, יחשבו על זה, ישמעו על זה, ויגיעו לתיקון. יבוא אליהם האור מלמעלה, כמו גשם מהשמיים, פתאום למדבר, וזה יפעל. זאת אומרת, אפילו קיבוצניקים, זאת אומרת, אפילו שלמסות האלו אין קשר לבורא, הם לא יודעים מי הוא הבורא, הם לא מבינים שזה חוכמת הקבלה, הם שום דבר, לא מכירים את המערכת הזאת, איך שהם מפעילים את המערכת. זה לא חשוב. זה יעבוד.
But what you're saying is practically that there's no real way that they could do anything. It's only through us spreading the message and influencing in our own way our few thousand people influencing the general system that will raise the system. So in the short term, there's really nothing they could do. It's going to continue getting worse.
לא, אין, בזמן, אתה מדבר כמו איזשהו ביזנסמן הקטן שרוצה למחוק מה שיש עכשיו, תן לי איזשהו מין פטנט שאני יחזור למצב הקודם, שיעבדו הקשרים כמו שהיו קודם. אין. נכנס פתאום כוח, חוק חדש, שאם אתה לא תקיים אותו, אתה לא בפעולה הנכונה. לא יעזור, ואתה כאילו לא רוצה את זה. תן לי באיזושהי צורה משהו ככה, איזו פרוטקציה, וזה אין כאן. אין. הפעולה הנכונה מהיום והלאה יכולה להיות רק אם אתה מתחשב עם כל העולם. ואתה לא יודע איך זה לעשות. לא יודע איך זה לעשות. לכן כל הפעולות שלך, הם יהיו מעכשיו והלאה לא נכונות. ולמה הם יביאו? למכות. למכות, לכישלון. כדי ללמד אותך שקודם אתה צריך לשבת וללמוד מה זה נקרא יחס הנכון לעולם. אתה נמצא במערכת חדשה, ואתה צריך לדעת איך לעבוד איתה.
But that's exactly what I mean. The only way that they're going to learn is by understanding what we're teaching. That nothing else is going to help.
לא, אבל אנחנו גם כן לא למדנו אתכם עדיין, אף פעם, על המערכת הגלובלית. אנחנו לא למדנו. אנחנו קראנו כמה מאמרים על הקבוצה, איך להתחבר בין החברים שרוצים להגיע לבורא. השפה שלנו זה לא שפה שאנחנו יכולים לדבר לעולם. גם כן, הקשר בינינו הוא לא בדיוק אותו הקשר שיש בעולם. שאנחנו הגענו למצב שכן חייבים להתקשר כדי לגלות את הבורא. העיקרון הוא כאילו אותו עיקרון, כי העולם עכשיו נמצא במצב שהוא חייב להגיע לגילוי הבורא. אבל אנחנו צריכים להכין חומר הסברתי. ועד אז, עד שעולם יקלוט את זה ויתחיל להשתנות בהתאם לזה, ודאי שיהיו מכות. יהיו מכות. וזה לא שאנחנו אשמים בפיגור הזה, אלא הם גם כן לא מסוגלים לשמוע. בכל מקרה חייבים לעבור מכות מוקדמות כאלו, כמו בפרו. הרי זה בדיוק מותם למה שקרה פעם במצרים. נגיד האגו, שפרו זה האגו שלנו. ולכן בינתיים אנחנו צריכים כך. זאת אומרת, נתפתח יחד ובאיזשהו נקודה בעתיד, אני מקווה שזה עתיד לא רחוק, שם אנחנו ניפגש. הרע שמתגלה, עם היכולת שלנו לספר ולהסביר איך פועלים עם הרע הזה ומגיעים לטוב. אבל סתם להגיד למישהו משהו, אני הייתי ממליץ, אם אתה שואל אותי כמה דברים הפרקטיים, אז לא לאדם הפרטי הפשוט, אלא גם לאדם הפרטי הפשוט, אבל אלה לממשלות, מה לעשות. אני הייתי עכשיו מכניס חוק שכל אחד רשאי לבזבז בחודש, נגיד, $3,000, ולא יותר. או משפחה שם, $3,000. אני מדבר סתם על משהו כזה מקובל, לא גדול ולא קטן, שזה אדם חי בממוצע, מספיק לו לדלק, לאוטו, לבית, להחזיק את עצמו בצורה שהוא קיים, שיתרגל לחיות אך ורק לפי הנחיצות, מה שהוא חייב לחיים, מה שנקרא בחומת הקבלה הכרחיות, לא יגונה ולא ישובח, שאני חייב את זה לתוך החיים שלי, כי ככה הגוף שלי, משפחה שלי, החיים שלנו דורש. אם כולנו היינו עכשיו נכנסים לחוק כזה, כבר היינו פועלים כלפי הייחוד, כי כולנו מתחילים להיות דומים זה לזה, כולנו נמצאים באותו המצב, זה כבר קשר גדול בינינו. זה הייתי עושה באיזה מדינה, אם היה אפשר לעשות. אתה היית רואה עד כמה שפתאום מתחיל להיות הכל מתחבר ונעשה באיזושהי הבנה בין בני אדם ובהרמוניה בין כולם ומערכות, וכל הכל היה מסתדר. פתאום יש לך כסף במדינה לחסות את הדברים ולהתחיל להשתנות, ולא צריכים לפטר אנשים, ואתה מבין? זה הייתי עושה. כי אנחנו בכל זאת צריכים להגיע למצב, לפי החוק הערבות, שכל אחד מקבל רק לפי הצרכים שלו, וכל היתר שייך לכלל החברה. כי בזה ששייך לכלל החברה, כולם מרגישים שזה שלו, כל אחד. אז לעשות צד כזה קדימה, הייתי עושה. הייתי עושה עכשיו, מה שאם כן, שבעוד כמה חודשים, בכלל זה יהיה קריסה נגיד, ולא תוכל לקנות שום דבר, גם מחוסר כסף וגם מחוסר השחרור מהבנקים. אם בנק לא יעבוד, איזה סופר יעבוד איתך? לא תוכל להיכנס לחנות. אז כדי למנוע את המכה הזאת, ככה הייתי עושה. ועוד כל מיני כאלה, יש לי המלצות, אבל מי ישמע אותם? בינתיים, ככה. זאת אומרת, כל מיני צעדים, כמה שאפשר יותר, שהם יהיו דומים כמו שבעל הסולם מסביר לנו, כמו שאנחנו יכולים לתאר, חברה אחידה. לפי הכללים האלו, אבל לא בכוח, חס ושלום, לא בלחץ. אלה מערכת הבנקאית ודאי שכן, כי זה דבר שעוד מעט יקרה, אבל כל היתר הדברים לא, ויחד עם הסברה מסיבית. בואו אנחנו נלמד חלק מהשיעור, כי בכל זאת אנחנו נמצא, יש עוד שאלות? אז בוא נקרא קצת מהבעל הסולם בכל זאת, ואחר כך נמשיך. שאלות.
אז אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, ספר קבלה למתחיל, עמוד 131, מאמר השלום. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור, דרך האתר קו טבעי, ואנחנו מתחילים מפסקה גלגל שינוי הצורה. ספר קבלה למתחיל, עמוד 131, מאמר השלום, גלגל, שינוי הצורה. ומתחילה הציע דעת חז"ל בדבר השתלשלות דורות העולם, אשר הגם שאנו רואים את הגופות שמתחלפות ועוברות מדור לדור, הנה זהו רק מקרה הגופות. אולם הנפשות, שהם עיקר העצמות של הגוף, הם אינם נעדרים במשפט בני חילוף, אלא הם הנעתקות ובאות מגוף לגוף ומדור לדור, שאותן הנפשות שהיו בדור המבול, הם נעתקו ובאו בדור הפלגה. ואחר כך בגלות מצרים, ואחר כך ביוצאי מצרים, עד דורנו זה, ועד גמר התיקון. באופן שאין כאן בעולמנו שום נשמות חדשות, על דרך התחדשות הגופות, אלא רק סכום מסוים של נפשות, באות ומתגלגלות על גלגל שינוי הצורה, מפאת ההתלבשות בכל פעם בגוף חדש ובדור חדש.
זאת אומרת, אין חדש בנשמות, כל הנשמות חלקים מהמערכת מלכות די אינסוף, וממנה הם, הנשמות האלה התחלקו ובאו בכל אחד בצורה אישית לעולם הזה, ובעולם הזה הנשמות האלה בודדות, מפורקות, מרוחקות זו מזו, מקבלים כזאת צורה שאנחנו רואים אותם כגופים בני אדם. כמה נשמות ישנם במערכת אדם הראשון? זה לא חשוב. כמה נשמות נמצאים כאן, נמצאות כאן בעולם הזה, גם כן לא חשוב. בסופו של דבר כל החלקים האלה חייבים להתחבר יחד. מספר הנשמות כל הזמן משתנה. אם יש נטייה יותר להתחבר או פחות להתחבר מפני הצרות, כן? אז לפי זה יש מספר הנשמות. אם יש אגו גדול והוא ממש מפריד רחוק בין הנשמות, אז כדי לתת להם הזדמנות להתגבר על האגו הזה, מחלקים עוד נשמה לעוד כמה נשמות. ולכן יש לנו עלייה בדמוגרפיה, באוכלוסין. אם ישנם כל מיני צרות גדולות, אז לא צריכים כל כך הרבה נשמות, כי אנשים מתוך הצרות מתחילים להתחבר יותר, להיות קרובים זה לזה. ולכן מספר הנשמות הוא משתנה ליותר קטן. מספר הבני אדם נעשים יותר קטן. ועוד ועוד. אם אנחנו היינו רואים דרך העולם הרוחני את העולם שלנו, היינו רואים שלא הגוף חי ומת מפני עצמו, כי מי הוא בסך הכל? אלא מפני שהנשמה היא צריכה לעשות כל מיני פעולות, אז בהתאם לזה הגופים שלנו משתנים או מתים, ואחר כך מקבלים על אותה הנשמה לבוש החדש. עד מתי? עד שאנחנו גומרים את התיקון שבנשמה. זאת אומרת, הנשמה קובעת הכל מה שיש בגוף. היא קובעת תכונות הגוף, היא קובעת אורך החיים שלו, מה יקרה איתו. הכל זה מתוך הרשימות הפנימיות שבנשמה, והגוף הוא בעולם שלנו מתגלגל ומבצע כל מיני פעולות קיצוניות שהן פועלות על התיקון הנשמה. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. אין נשמות חדשות, ישנות, כל דור ודור זה שורת הנשמות, אותם הנשמות מהנשמה הכללית, שמתגלגלות כך ועוברות מדור לדור. זה ברור? Yeah. אין שאלות. Yeah. כן.
ולפיכך, בהתחשבות מבחינת הנפשות, נבחנים כל הדורות מעת תחילת הבריאה עד לגמר התיקון, כמו דור אחד שהאריך את חייו כמה אלפי שנה, עד שהתפתח ובא לתיקונו כמו שצריך להיות.
זאת אומרת, נשמות נפלו לעולם הזה והם חוזרים בחזרה לעולם האינסוף. אין כאן כאילו כלפי הנשמות אין שינויים כמו שכלפי אדם יש שינוי באדם אם אני אתמול הייתי בחולצה אחרת מהיום או בסוודר אחר מהיום אין הבדל ככה זה הנשמה היא נשארת אותה הנשמה רק הלבושים מתחלפים וזה אנחנו צריכים לאט לאט להתחיל להתרגל לראות את כל מה שקורה בעולם דרך הנשמה דרך הנשמות דרך התיקון שלהם קלקול שלהם ריחוק או קירוב ביניהם כי הוא בעצם משפיע בצורה הנפשית בצורה הפנימית רוחנית כן והכל רק כלפי חיבור או ריחוק אין שום דבר אחר כי בזה הייתה שבירה אז רק בזה יותר קרובים אנחנו יותר רחוקים לפי הנשמה שלנו בזה אנחנו קובעים את הגורל מה שקורה עם הגוף
כן. ולא חשוב כלל מבחינה זו שבינתיים החליפו כל אחד ואחד גופותיהם כמה אלפי פעמים משום שעיקר העצמות מהגוף שנקרא נפש לא סבלה כלום מחילופים אלו ויש על זה הוכחות רבות וחוכמה נפלאה הנקראת סוד גלגול הנשמות שאין כאן המקום לבאורו אלא לסיבת הפלגתו של הדבר למי שאינו בקי בחוכמה זאת ראוי לציין אשר סוד הגלגול נוהג גם כן בכל פרטי המציאות המוחשיים אשר כל דבר לפי דרכו חי חיים נצחיים
וזה מדובר לא רק על הגוף האדם זאת אומרת לא על הנשמה אלא בכלל על כל הפרטים שבמציאות נראים לנו שהם מתים שהם חיים זה סך הכל ככה זה נראה לנו אני לא רוצה להיכנס לזה אבל מתפיסת המציאות שאנחנו לומדים אז שם אנחנו לומדים שאנחנו תופסים מציאות מה שנראה לנו מבחוץ שזה בפנים לכן שום דבר לא נהדר שום דבר לא מת שום דבר לא מתחיל להיוולד ולחיות הכל זה קורה בהופעתו לפנינו כן.
ואף על פי שאנו רואים בחוש שכל דבר הווה ונפסד אין זה רק למראה עינינו ובאמת רק בחינת גלגולים יש כאן אשר כל פרט ופרט אינו נח ואינו שקט אף רגע אלא הולך ומתגלגל על גלגל שינוי הצורה, ואינו מאבד אף משהו ממהותו בכל דרך הילוכו, כמו שהעריכו בזה בעלי הפיזיקה. ואתה נבוא לביאור המשנה, שאומר, הכל נתון בערבון.
יש כזה חלק בספר קבלה העתיק, ששם מדובר על איך העולם מתנהג, לפי איזה כלל. וזה בדיוק עכשיו תואם לעולם שלנו. לא כל הדורות הקודמים שלא היינו בזה בכלל מודאגים ויודעים מה קורה. אבל כמו שאנחנו כאן ציירנו, כן? שמעכשיו והלאה כולנו כמערכת אחת, מגלים מקום השבירה שזה רע, קובעים שזה הרע, השבירה בינינו, וצריכים להתתקן. אז בספר הזה העתיק שנקרא משנה, שם כתוב על המערכת העולם הזה. ומסבירים לנו באיזה צורה אנחנו צריכים להתייחס לחיים, כדי להיות בהרמוניה, באיזון עם כל המערכת הטבע. ואז הוא מסביר את זה בצורה כזאת. בבקשה.
שאומר הכל נתון בערבון כי דימו הדבר למי שמלווה לחברו סכום כסף לעסק על מנת שיהיה שותף עמו ברווח וכדי שיהיה בטוח שלא יאבד את כספו נותן לו זה בערבון ונמצא מסולק מכל חשש כן בריאת העולם וקיומו אשר השם יתברך הכינה לבני אדם לעסוק בה ולהרוויח על ידה בסופם את התכלית הנשגבה של הדבקות בו יתברך, כמבואר במאמר מתן תורה. אם כן, יש להעלות על הדעת מי יכריח את האנושות לעסוק בעבודתו יתברך עד שיבואו בסופם לידי תכלית זו הנשגבה והנעלה. ועל זה אומר לנו רבי עקיבא, הכל נתון בערבון, כלומר כל מה שהשם יתברך הניח בעסק הבריאה ונתנה לבני אדם, לא נתן להם על הפקר, אלא הבטיח את עצמו בערבון. ואם תאמר איזה ערבון נתנו לו, ועל זה משיב ואומר, הוא מצודה פרוסה על כל החיים. כלומר שהחכים השם יתברך ופרס מצודה נפלאה כזאת על האנושות, שאף אחד ממנה לא ימלט, אלא כל החיים מוכרחים להילקד שם במצודה זו, ולקבל עליהם בהכרח את עבודתו יתברך, עד שישיגו מטרתם הנעלה. וזהו הערבון של השם יתברך, שהבטיח את עצמו שלא יעונה במעשה הבריאה.
במילים הפשוטות, מה הוא אומר? הוא אומר, יש מצב הסופי, שהוא מלכתחילה כבר נמצא, בכל תפארתו, בכל עוצמתו, והמצב הזה הוא בטוח, אנחנו נמצאים שם, אליו אנחנו בהכרתנו חייבים להגיע. וצעדים שאנחנו מגיעים אליו, הם גם כן צעדים ברורים מאוד מעולם שלנו עד עולם אינסוף, אין כאן מה לעשות. הכל ברור והכל בטוח והכל כבר מראש מיוצב. זה בעצם מלמעלה. מה קורה הלאה?
ואחרי זה מפרש הדבר בפרטיות ואומר, החנות פתוחה. כלומר, אף על פי שהעולם הזה נראה לעינינו כדמות חנות פתוחה מבלי שום בעלים, אשר כל העובר דרכו יכול לקבל סחורה וכל טוב כפי אהבת נפשו בחינם בלי שום חשבון, ועל זה עומד רבי עקיבא ומזהירנו, והחנווני מקיף. כלומר, אף על פי שאינך רואה כאן שום חנווני, דע שיש חנווני, ומה שאינו תובע תשלומיו הוא מפני שנותן לך בהקפה.
זאת אומרת, זה כמו בחנות, אתה יכול להיכנס, אתה יכול לקחת, אתה יכול לצאת מהחנות בלי תשלום. ואתה יכול להיכנס ולקחת ולשלם. אז אל תחשוב שאתה שלא משלם, זה אתה יוצא ואין חשבון. אלה החשבון גובים לך בצורה אחרת. נגיד אני בא לחנות, אתה באת לחנות, לקחת סחורה ממני ב-300 דולר. ויצאת ולא שילמת. אני מסדר לך איזשהו, נגיד, תקלה במכונית, שאתה חייב לבוא אז למוסך שלי, ולהשאיר לי את ה-300 דולר האלה. בכל מיני כאלו הצורות, בכל זאת גובים מהאדם. זאת אומרת, אין מה לעשות, לשלם אנחנו חייבים. כן? השאלה היא רק אם כך, באדם, במודעות שלו, מסכים מעצמו לשלם, או שעושים ממנו סיבוב ולוקחים בעל כורחו. מה אדם מרוויח מזה שהוא בעצמו וברצונו משלם? לא שאפילו יש בעל הבית או לא בעל הבית, אפילו שידע שלא ייקחו ממנו על ידי איזשהו מין תקלה במכונית. מה יקרה אם אדם בעצמו ירצה לשלם? בזה הוא בעצם חייב, אם הוא רוצה כך לעשות, הוא חייב להגיע למודעות של בעל החנות. הוא חייב להכיר אותו, הוא חייב להבין שזה כדאי, הוא חייב להבין בשביל מה הוא עשה והכין לו כזה דבר. זאת אומרת, על ידי זה שמכריחים את האדם מכל מיני צרות האלו שלא שילמת, עכשיו תראה מה שיהיה לך. ועוד 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 כל מיני מכות כאלה, מחייבים את האדם להכיר את הבעל החנות. ואז הוא מגיע להיות כמו הבורא.
ואם תאמר, מאין יודע את חשבונותיי, על זה משיב, הפנקס פתוח והיד כותבת. כלומר שיש פנקס כללי, אשר כל מעשה ומעשה נרשם שמה מבלי לאבד אף כלשהו. והכוונה סובבת על החוק של ההתפתחות שהטביע הקדוש ברוך הוא באנושות, הדוחף אותנו תמיד קדימה. פירוש, ההנהגות המקולקלות המצויות במצבי האנושות הן עצמן גורמות ובוראות את המצבים הטובים. וכל מצב טוב אינו אלא פרי עמלו של המצב הרע שקדם לו.
חייב להיות מצב הרע קודם. חייב להיות תמיד רע קודם. אין ברירה, אחרת אנחנו לא מתעוררים. אבל עכשיו השאלה, מה זה נקרא רע? או שבאמת אני עובר מכה, או שאני מגלה את המכה בלי שהיא תעבור עליי. אני יכול לבוא לרופא, לעשות בדיקות, והוא יגיד לי, או, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. מה הרופא אומר? הגוף שלך לא מאוזן, החלקים של הגוף שלך לא עובדים בהרמוניה ביניהם. אתה צריך לעשות קשר יפה, נכון, בין כל החלקים שבגוף. אז אני יכול לדעת את הדברים האלה מהרופא מקודם, כן? לפני שאני מרגיש את זה כמכה ולתקן, או אני מתפצף על הרופא, לא רוצה כלום, החנות פתוחה, אני לוקח הכל, עד שבא ומתגלה המחלה, ואז אני חייב בכל זאת את זה לעשות. מה ההבדל? אני צריך מקודם בכל זאת להרגיש את המכה. אבל מכה שאני מגלה אותה מעצמי, שאני רוצה לגלות. וזה לא כל כך נעים. אני צריך לגלות שאני רע, שאני מתייחס לכולם רע, ולהרגיש מזה רע, כמו שאני הייתי מרגיש את המחלה שהיא מתגלה. זאת אומרת, יש כאן בעיה. צריכים לרצות לגלות את המחלה שבאנו ולהרגיש אותה כמכה בעצמנו מראש. מאיפה אני אקח את הרצון הזה וכוח? בשביל מה לי לחשוב על הרע? אז כאן לכן באה קבוצה ותמיכה מהלימוד ומהכל מה שיש לנו, ו זה עוזר לי לגלות את הרע, כי אני יודע שבלי גילוי הרע לא יכול להיות טוב. שרע שאני מגלה, כבר נמצא הטוב כנגדו, זה כמו ששני צדדים, אחד מביא לשני. לכן הוא אומר, איך אמרת עכשיו משפט הזה? שלפני טוב.
וכל מצב טוב אינו אלא פרי עמלו של המצב הרע שקדם לו.
אבל, אבל יש בעיה, יש הבדל. או שמכה באה אליי ואני לא יודע מה לעשות עם ואני נמצא כמין בהמה שנתנו לה מכות ומסכנה לא יודעת לאן לברוח ממנה, או שאני בא בכוונה, רוצה לגלות את הרע, כי יש לי יד, ליד זה יש לי תרופה, יש לי במה לתקן את הרע, אז כבר אני מתייחס אחרת לרע עצמו. הוא כבר נמצא אצלי בהמתקה. כן.
אכן, ערכי טוב ורע אלו אינם אמורים בערך של המצב לפי עצמו, כי אם על פי המטרה הכללית, אשר כל מצב המקרב את האנושות למטרה נקרא טוב, והמרחיקה מן המטרה נקרא רע.
זאת אומרת, אני כבר לא נותן שמות טוב ורע לפי ההרגשה שלי, מה שאני מרגיש בבטן, אלה מה שמקרב למטרה זה בשבילי טוב. אמנם הרגשה יכולה להיות לא כל כך נעימה, כי אני הולך נגד האגו שלי, ומה שמרחיק מהמטרה אני קובע שזה רע. אמנם שיכול להיות זה נעים, זאת אומרת אני צריך להתעלות מעל טוב ורע הגשמי ולקבוע בצורה בוגרת, כמו שאנחנו רוצים מילדים, כן? אנחנו רוצים מה? זה נכון שזה טוב לך ואתה רוצה ככה, נראה לך שזה טוב, אבל כדאי לעשות משהו אחר, כן? כך אנחנו מלמדים אותם. נו, אז כך צריכים גם כן אלינו להתייחס לעצמנו, כן?
ורק על ערך הזה נבנה חוק ההתפתחות, אשר הקלקול והרשעות המתהווה במצב נבחן לגורם וליוצר את המצב הטוב, באופן אשר זמן קיומו של כל מצב ומצב הוא רק זמן מסוים המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו בשיעור כזה שאין הציבור יכול עוד להימצא בו, אשר אז מוכרח הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ההוא.
היום אנחנו נמצאים במצב שציבור נמצא במכה. מה הוא אומר? המכה הזאת חייבת להתרחש ולגדול ולהתפשט עד שלא יכירו בה שהיא מכה ושהיא רעה, ושלתקן אותה אפשר רק בצורה כזאת ומסוימת ולא אחרת, ושתרצו את זה לתקן אז ימצאו את התרופה ויתקנו. עוד פעם, תקרא את זה.
שוב, ורק על ערך הזה נבנה חוק ההתפתחות, אשר הקלקול והרשעות המתהווה במצב נבחן לגורם וליוצר את המצב הטוב, באופן אשר זמן קיומו של כל מצב ומצב הוא רק זמן מסוים המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו בשיעור כזה שאין הציבור יכול עוד להימצא בו, אשר אז מוכרח הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ההוא.
זאת אומרת, יש לנו כך, בתחילה, אתם יודעים, זה כמו במחלה, קודם יש תקופה לטנטית, אין, אני לא יודע איך להגיד,
דגירה.
קודם יש תקופת הדגירה, כן? אני אכתוב דגירה, כן? שעדיין מחלה לא ברורה, היא נמצאת בפנים, כן? אנחנו מתחילים נגיד להיות חולים, עדיין אני לא מרגיש שאני חולה, כן? אלא פתאום אחר כך מתגלה המחלה, כן? מחלה. אחרי שאני מרגיש את המחלה, אני מתחיל לחשוב מה לעשות ובאיזה צורה צריך להיות ריפוי, כן? זאת אומרת, נגיד, חיפוש, תרופה, כן? ואז ריפוי. כל הדברים האלו, עד שאנחנו נעבור באנושות, במסה כזאת, שיבינו ויכירו במחלה, מאיפה היא באה ומה הסיבה, שם בראון אומר או מישהו שם אחד אומר עוד, זה בסדר, זה מוחות מיוחדים, אנחנו מדברים על האנשים הרגילים הפשוטים, הנשמות הרי צריכות כולם להתחבר יחד, עד שהם יתפסו את זה, עד שיבינו שלא אכפת לי השני עושה או לא עושה, אני חייב לעשות, לא שאני מסתכל על האחרים, עד שמגיעים למצב של שרוצים את התרופה, ועד הריפוי, זה מצבים מאוד מאוד רעים ויכולים להימשך המון זמן. אנחנו רואים את זה מסיפור המצרים, שרוצים לצאת מהאגו, כמה זמן זה נמשך. לכן אנחנו כאן חייבים לזרז את ההתפתחות על ידי הפצת הקבלה. כן? אנחנו חייבים להסביר כאן באיזה תהליך אנחנו נמצאים. על ידי זה שאנשים סתם ישמעו, סתם ידעו, הם יזרזו את התהליך הזה. זה יעבור יותר בהבנה, יותר בהרגשה, יותר במשיכה קדימה. הדרך, הכיוון, שאדם יודע שהוא חייב לעבור את השלבים האלו, כן? אם אדם יודע, אם כך הוא מתייחס למחלה שלו, שאין ברירה, חליתי, כן? אז מזהוי, מזהוי זה דיאגנוזה, כן? דיאגנוזה, כן? אז הוא יותר מגיע להבראה. לכן כאן המכה בעצמה חייבת לבוא, ההיכרות בהמכה חייב להיות במלואה, כן? העולם חייב להבין מה הסיבה למכה ומה התרופה, אלה לזרז את ההתפתחות, כמו שאנחנו תמיד לומדים, שמה שיש לנו בהבדל בין דרך ביתו לדרך החישנה, זה הקצב ההתפתחות. וגם כן בקצב שאנחנו מביאים לעולם, שהאדם והעולם יודע שיש לו כיוון, וכאן אחרי זה יהיה ריפוי ומצב טוב, כן? כמו שהוא גילה כאן מצב הרע, כן? אז זה כבר נותן לאדם הקלה ורצון יותר מהר להגיע למצב הבריא. כן.
רב, don't we also need to feel the blow hitting us, even the group? We have to, don't we also need to feel it so that we, because we are the generation, and how can we move our generation unless the blow is on us too? We have to feel with them, no?
אם אני אבא ויש לי ילד קטן והוא חולה, אני חייב להיות חולה יחד עמו כדי לעזור לו? לא. אני חייב להיות לידו ולעזור לו בעודם שאני בריא. ודווקא בעזרת זה שאני בריא, אני עוזר לו גם כן לבריא. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להיות באותם, אני בטוח שהמצבים שבקבוצות שלנו הם היו אחרים לגמרי ממה שבעולם כולו. עד כמה שאנחנו נרצה להסתפק בהכרחיות והכל להשפיע לעולם, עד כמה שנשמור על קשר בינינו, על כל הדברים האלה ששייכים לקבוצה ולאיכות שלה ולתפקוד שלנו כלפי העולם, אנחנו לא נקבל שום עזק. לא בגלל שזה מגיע לנו, שאנחנו טובים או מה, אלא כדי לטפל בעולם. לצורך זה, אני חייב להיות חזק ובריא. אבל כמה שנרצה להשתתף איתם, נרצה להצטער איתם, כמו ש אמא מוכנה להיות חולה במקום תינוק, אבל אין מה לעשות. ברור, כן. יש שאלות הרבה על זה? נו, אז אם על זה, אז כן.
שאלות המגוונות, באמת יש פה שאלות גם מאיטליה, מספרד, הרבה אנשים שהשתתפו בקונגרס בבלקפול. אבל בהמשך למה שטוני שאל, אז שואל אותנו סטפנו מאיטליה, אם המצב ילך ויחמיר ויגיע ממש לכדי סבל גדול,
מה יקרה בעצם לאנשים שלומדים קבלה? האם גם הם יסבלו או שהיחס אליהם יהיה אחר?
נו, אני כבר אמרתי. במידה שאנחנו נעשה את התיקון כמו שצריך לכל העולם, אז אנחנו צריכים להיות חזקים וברוח ובגשמיות, ואנחנו על עצמנו לא נרגיש את המכות אם אנחנו נקבל מכות שלהם כמו מכות שלנו. כן.
שאלה נוספת מקנדה, אומרים ששואל פה מישהו בשם קונרד מקנדה, אומר שהזמנים השתנו, המצב ממש החמיר, ואנחנו יודעים שקשה מאוד לאמת להגיע למעשות.
סימן שהמצב עוד לא החמיר. נו.
אז הוא מנסה להציע פה אולי לפנות ולהתחבר עם גופים אחרים שמלמדים קבלה, על אף שמה שהם מפיצים זה לא ממש אמת, וכי אולי בדרך הזאת אפשר יהיה להגיע להמונים יותר גדולים. האם זה יועיל דבר כזה?
אני מוכן להתחבר עם כל אחד ואחד שמעוניין להפיץ את שיטת התיקון שלנו. אין בזה שום הגבלה, לא דתות, לא אמונות, לא חוגים למיניהם. מי שרוצה להפיץ את שיטת התיקון, אני איתו. אין שום הגבלה. בעיה שלהם, של החוגים האלה, שהם רוצים להפיץ מיסטיקה, או למכור כל מיני דברים להנעת עצמם. ואז אין לי שום דבר איתם. מה אני יכול לעשות? כן.
שאלה נוספת של ג'פרי מניופאונדלנד. הוא שואל, איך אפשר להגיע לאנשים כשהם פסימיים, שהם במצב שלילי, במצב פסימי? וגם איך לעשות את זה בלי להיראות דוגמטיים, זאת אומרת בלי להראות כמי שמביא איזו שיטה.
כן, בן אדם שנמצא במצב בדיפרסיה קשה לדבר איתו, כי אז כל המערכות שלו הם נכות, אני לא יודע איך להגיד, חסומות, כן, הם כאלו נחתות, כאילו, ככה, איך להגיד. והוא לא קולט, הוא לא תופס, הלב אטום, הוא כולו נסגר, כולו כמו צמח. וודאי שזה מאוד קשה, כך להגיע אליו. אני חושב שאנחנו צריכים לבנות הסבר לרוב העולם. הכוונה היא לאלו שיש להם ילדים, דרך דאגה לילדים. כי אדם יכול להיות בעצמו נמצא בייאוש, אבל ולא רוצה לדאוג לעצמו, לילדים הוא דואג. וכאן אולי יש נקודת הגישה לאדם. אם הוא נמצא בייאוש. וחוץ מזה, אפילו שנמצא בייאוש, וזה הופך להיות למחלת הכלל, הדיפרסיה זה כמעט מחלה הראשונה בעוצמתה באנושות היום. אבל אם אנחנו נפעיל כלי תקשורת רחבים, אז הם ישמעו את זה. ואפילו מי שלא מפעיל רדיו וטלוויזיה, הם ישמעו את זה דרך האוויר. ואפילו שיהיו רחוק מאוד משמועה הזאת, מחשבות אין להם מרחק. זה ישפיע עליהם. נגיע. כן.
Question, what is the minimum level of understanding in general public that is necessary to change the force to good?
אני מבין, מהי רמת הנחיצות, ההבנה בכלל, במסות, כדי שזה יגרום לשינוי לטובה. השינוי לטובה הוא תמיד קורה במידה הקטנה ביותר. גם האיסורים בעצמם הם מרקחים את הגוף. השאלה היא שאתה מתכוון שנתחיל להרגיש שינויים האלו בפועל. אני לא יודע להגיד את זה שיהיה ברור לקהל, כי אצלי זה בצורה פנימית, אז זה עובר כל הזמן ככה, ולא בצורה המדרגות דיסקרטיות, אלא בצורה אנלוגית. לי נראה ש אם הפעולה מצד הקהל תהיה בגלוי, גם התגובה מלמעלה תהיה בגלוי. בוא נגיד כך. זאת אומרת, אם הקהל יגיד, כן, אנחנו הולכים להסתפק, נגיד, בחיים כאלו וכאלו, רק שלכולנו נהיה טוב, מסכימים גם גדולים, גם קטנים, גם אלו וגם אלו, בוא נסתפק בהכרחיות. כל היתר ניתן לאושר החברה. כן? אם נגיע, אם ירצו להגיע לחיים כאלו, כן? וכך להמשיך. לא לצאת סתם מהמשבר, אלא להמשיך בצורה כזאת, למצוא לא בריצה אחרי הכסף וכבוד ושליטה את עצמם, אלה בחיים משותפים יפים יחד. אם לקראת זה יהיה לפחות איזה זעזוע, או בפנים, ויותר טוב אם זה יהיה ממש בפועל, אבל בהסכמה, חס ושלום, לא כמו שעשו ברוסיה בהכרחיות. אז נרגיש מזה שינוי לטובה מיידית ורב גווני. בהרבה מאוד דברים, גם בייאוש ומחלות, גם בבעיות עם הסמים ועם הטרור, גם בכל רמות. ויספיק הכל לכולם. פתאום תתחילו כולם להסתדר בצורה כזאת שיש לכולם איזה עבודה, יש לכולם את הדברים שהם צריכים לחיים, והכל מסתדר. אתה חייב להיות בהרמוניה עם החוק הזה. זה, סך הכל אנחנו מדברים על החוקים, שאני נמצא באיזשהו מקום של כוח המשיכה, חשמלי, אלקטרומגנטי, או כוח המשיכה של כדור הארץ, מסה, אז אני מתנגד, או אני הולך יחד איתו. בהתאם לזה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשדה כוח של כוח. אין פה, זה כוח פיזי. העולם הרוחני והעולם הגשמי הם רק הבדל בחומר, אומר בעל הסולם. שם זה חומר רוחני, כאן זה חומר הגשמי. ואנחנו בחוכמת הקבלה, מה זה לומדים? קבלה זה סך הכל פיזיקה של העולם הרוחני. פיזיקה של העולם שבנוי על השפעה. ואנחנו נמצאים בינתיים בפיזיקה, בעולם שבנוי על קבלה. זה הכל. אז אין כאן דברים שהם כאילו מעל הטבע, זה הכל טבע, זה הכל הטבע. וכמו שבעולם שלנו, ממתי אני אתחיל להרגיש שתעשה פעולה כנגד פעולה, אתה מרגיש את התגובה. נדבר על זה, יש הרבה. אתה רואה כמה מתבררים דברים. כן.
אנחנו מקבלים פה הרבה מאוד שאלות. שואל אותנו אורח, אני בטוח יבטא את זה לא נכון, מיסיסאוגה מקנדה.
לא, מיסיסאוגה זה מקום.
כן.
זה לא, זה... מיסיסאגה.
מיסיסאגה, אוקיי. אז הוא...
כן.
בטורונטו, אוקיי. אז השאלה היא כזו.
זה לא שם, זה מקום.
לא, הבנתי, אני רק לא הייתי בטוח שביטאתי את המקום נכון.
זה אינדיאני כנראה.
אוקיי. אז השאלה היא, אם כוח המחשבה הוא כל כך חזק, אז זה שאנחנו מדברים כאילו עכשיו על דברים שהם לא טובים, על כאילו על דברים רעים, אז אולי אנחנו מעודדים את הדברים האלה שיקרו כבר, או אולי אנחנו צריכים לדבר רק על שלום, אהבה ואחדות, כדי שהדברים האלה יקרו.
יש כזה פתגם, כן? אל תפתח פה לשטן, שאנשים לא רוצים לדבר על הרע, שבזה הם מעוררים את הכוח הרע בעולם. גם שאנחנו קוראים כל מיני שמות המלאכים, מלאך זה כוח, בזוהר נגיד, אז אנחנו לא אומרים מטטרון, נגיד, זה המלאך גדול, אנחנו אומרים מטט, רק חלק מהשם שלו, כאילו לא לעורר את הכוח הזה עלינו. או במקום סמל, זה מלאך הרע כנגד המלאך הטוב, אז אנחנו אומרים סם. ככה, זה כביכול ככה מקובל, כדי לא לעורר את ה... לא לקרוא אותו שלא יבוא. אז, כן. זה ככה, כך מנהג עתיק. אין בזה ודאי שום משמעות, לקרוא או לא לקרוא בשמות האלו. מה זה, כאילו אנחנו בפה שלנו מבטאים דברים, אז אנחנו בזה משהו משנים. אבל יש באמת חוק שנקרא להקדים תרופה למכה, שבכל דבר שאנחנו פונים כתוב לפנות ימינה, זאת אומרת למצב הטוב. ימין זה תמיד נותן, שמאל זה מקבל. אז בכל מקום תפנה ימינה, בכל מקום שאתה עושה אתה קודם תחשוב על הנתינה ואחר כך על קבלה, בכל מקום אתה תחשוב קודם על הריפוי ואחר כך תספר על המחלה. כן? ואז תמיד סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה זה דבר הטוב, האין סוף של אלף אנחנו באים. במחשבה תחילה, שעכשיו, שאני קודם כל צריך לחשוב על הסוף, ועכשיו איך להגיע לסוף, אז אני כבר מתוך זה עושה חשבון. ואז החשבון שלי הוא תמיד בכל זאת לטוב. כי אני יודע שלשם אני בטוח מגיע, אין לי ברירה, וגם כן שדרך הזאת היא מראש נמצאת לפניי, ואז זה הרבה יותר ודאי שקל ויפה וטוב לדבר עם האחרים. אבל חייבים לספר גם כן, גם על עתיד הטוב, וכל זאת שלהגיע אליו, אנחנו צריכים לשנות את עצמנו בכך וכך שינויים כלפי הכוח הזה הגלובלי שמתגלה. אי אפשר רק לילדים מספרים אגדות, וגם כן כל האגדות האלה דרך אגב לילדים שמספרים הם כולם כאלו. אז זה בוחל את הכבש ואיזשהו שם אכזרי חי ביער החשוך, גם כן זה לא כל כך נעים. אבל כן, אבל צריכים גם זה וגם זה. כן, ודאי שקודם להסביר להם שעתיד הטוב. כן,
שואל אותנו דוד מפריז, מאחר ואנחנו לא יודעים בדיוק אצל מי מתעוררת או לא מתעוררת הנקודה שבלב, ואולי אצל הרבה אנשים היא עכשיו מתעוררת, אז האם אנחנו צריכים להפיץ לכולם כאילו שיש להם נקודה שבלב?
אנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו מפיצים היום את השיטה שלנו לאנשים עם נקודה שבלב. אנשים עם נקודה שבלב הם יבואו אלינו והתקרבו אלינו כמו שהתקרבו קודם, גם אתם, וגם כן שיבואו, הם לא יהיו הרבה. כבר דיברתי על זה ואמרתי, הם לא יהיו הרבה. בסך הכל זה יהיו, לא יודע, כמה מיליונים, לא יודע כמה. לא הרבה, לעומת מיליארדים של באנושות. אני יכול לעשות חשבון, בעל סולם עשה פעם חשבונות האלו, אבל אני לא כל כך בטוח שאני מבין אותם, חשבונות שלו. הוא אפילו עשה עם הדרובי, כך סקראת? דרובי. לא, זה לא אינטגרל, זה הפוך. אינטגרל זה חיבור. נו, 9 כפול 6, לא, 7, 9, כן, זה משהו. שברים, כן. זהו, הוא עשה חשבונות כאלה עם הספירות, עם כל מיני דברים, כן. יש לו דפים שלמים כאלה גדולים, והוא עשה שם חשבונות כאלה, מתמטיות, עם הספירות. ספירות לכאן, ספירות לכאן, ומספרים נתן להם עוצמה לכל אחד. זה, אני לא מבין בזה. יש לי אותם הדפים שלו אוריגינליים, אבל אני לא לוקח על עצמי, זה, אני לא יכול להגיד. אם לא כתוב בצורה ברורה, אין לי מה להגיד מה המספר של הנשמות עם נקודות שבלב ששייכות לראש, ומה מספר הנשמות ששייכות לתוך, ומה מספר הנשמות ששייכות לסוף הפרצוף די אדם הראשון. זה אני לא יודע. לא. אפשר להגיד, אבל לא מצאתי אסמכתה. אז בשביל מה לי? להגיד מעצמי. אבל מספר קטן. מה שכן, הקבלה שאנחנו מפיצים היום, היא לא לאנשים עם נקודה שבלב. עם האנשים שנמצאים בצרות, אנשים רגילים שרוצים רק לחיות טוב. עזוב אותי מקבלה שלך ומהבורא ומהאינסוף ומכל הדברים, אני רוצה לחיות טוב. תן לי לחיות בשלום, תן לי לחיות עם המשפחה שלי, ילדים, נכדים, זה הכל. לכן אנחנו לא מפיצים להם חוכמת הקבלה. הוא לא צריך את זה. אני לא מפיץ לו עולם הבא ובורא ואינסוף וכל הדברים. אין לו חיסרון לזה. יש לו חיסרון לחיות. ולכן בצורה כזאת אנחנו צריכים לדבר איתו. ברמה כזאת בלבד. נו, כמה אולי מודעות בסוף, ונסיים.
כן, אנחנו תכף עוברים לשיר. לפני כן אנחנו רק נודיע שהשיעור הבא יתקיים מחר בשעה 6 בבוקר.
לפי זמן.
לפי ה-Central Time, לפי הזמן המקומי, שזה אומר 7 בבוקר לפי שעון ניו יורק, שזה מה שנקרא Eastern Time, אז יתקיים מחר שיעור בשעה 6 בבוקר לפי ה-Central Time, או 7 בבוקר לפי ה-Eastern Time, שזה שעון ניו יורק, או 1 בצהריים לפי שעון מדינת ישראל. זה דבר אחד.
מה הוא אומר?
2 בצהריים. 2 בצהריים לפי שעון ישראל, סליחה. ולגבי
הכל... ואני רוצה שוב לפנות לכל האנשים שנמצאים בכל העולם, איפה שנמצאים, ולהזמין אותם לבוא אלינו לכאן, ולהשתתף, להתחבר איתנו, ולהשתתף בקונגרס הזה, שהוא נראה לי החשוב ביותר מכל הקונגרסים מה שהיו עד כה. כי שוב אני אומר, אנחנו נמצאים במרכז ההפצה של חוכמת הקבלה בעולם המודרני, בזמן שהעולם באמת זקוק לזה. אז מחכים אנחנו אתכם, מי שמתלבט, אי שם מי שנמצא, חבל אם הוא לא ישתתף ויפספס את אותו כוח שהוא יכול לקחת כאן, גם לעצמו וגם לכל העולם. ושלום ולהתראות לשיעור הבא. ונעבור לשיר. נו.
Begun, it's all uphill. No finish line in sight. I'm low on cue, and I can't see the light. I stop and pray for the strength to go on. My mind says stop, but my heart is strong. Suddenly, he is by my side, pushing me with his loving drive. He evokes this love I can't explain. All I want is for him to attend. Yes, I can. It is the only way. Yes, I can. Let's turn this night. out, we're both so tired.